חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הטוב. אז בעוד הוויכוח על הסכם הגרעין עם איראן כן או לא נמשך, ואנחנו שומעים שאמן בעד הסכם אבל המוסד נגד, וראש הממשלה תלוי איזה נקראים ביניהם, ושר הביטחון נוטה יותר לכיוון אמן, וכל הקשקשת הזו מופיעה בכותרות הראשיות, מתברר שיש גם מי שסתם באים לעבודה, כי מפעל פלדה גדול ואסטרטגי באיראן הושבת בימים האחרונים לגמרי, במה שגורמי מודיעין מערביים מגדירים כמתקפת סייבר מתוחכמת מאוד. על פי הערכות בתקשורת הזרה, זוהי נקמה על מתקפת סייבר קודמת שגרמה לצופרי הזקה באילת ובעוד כמה מקומות בשבוע שעבר לפעול כאן אצלנו. אז מתברר שלא אלמן ישראל, אנחנו כמובן לא יודעים מי עשה את זה, ולאריה יש אליבי, אבל המלחמה הזו נמשכת כבר הרבה זמן, ויש כאן צעד שיודע לעבוד ולגרום נזקים כבדים לצד השני. אנחנו כמובן מאחלים בהצלחה לצד הציוני, וממשיכים להיצמד לדיווחים בתקשורת הזרה, ובכל מקרה נעניק את השוטר הטוב לכל מי שתורים להורדת תוחלת החיים של מדענים באיראן, והמשך פגיעה בתשתיות אסטרטגיות שעלולות לייצר דברים שעלולים לסכן אותנו. תודה.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני אריאל דד ואני היום השוטר הרע. הבדיחה הישנה מספרת על אחד שעמד במסדרון של הכנסת ונפנף בידיו. מה אתה עושה? שאלו אותו. אמר, אני מגרש קרנפים ורודים. אבל איפה אתה רואה כאן קרנפים ורודים? אז אמר, זה בדיוק, הנה אני גירשתי את כולם. ועד שלא תשבצו אותי בפריימריז של מפלגת העבודה, במקום השני, אני אמשיך לדון בהצעת החוק המיותרת שלי לפיזור הכנסת. ולקדם אותה גם אם אין שום קרנפים ורודים בסביבה, וגם אם כבר הגישו 10 הצעות זרות, שתדעו שזה רק בזכותי שהכנסת התפזרה, ולא בזכות 110 חברי כנסת שכבר הצביעו בעד החוק. ואני גם ממשיך לדון בחוק הנאשם, למרות שהיועץ המשפטי קבע שיש בזה קושי משפטי, שזה במשפטנית, תגיד, אתה השתגעת, מה אתה עושה את עצמך טמבל שלא מבין שאי אפשר להעביר את החוק הזה בתקופת בחירות? כי למרות שאני יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, החוקה, החוק והמשפט מעניינים אותי רק כל עוד הם נגד האופוזיציה. אבל אם חס וחלילה החוק נגדנו, ברור שאני חייב לצפצף עליו כדי שכל המתפקדים של העבודה יבינו כמה אני. ואם לא עשיתי שום דבר חשוב שנה שלמה, לפחות עכשיו. זו הייתה עשויה להיות תשובתו של חבר הכנסת קריב, לו היה מתפנה לענות ברצינות, אבל הוא עסוק פול גז בניוטרל להוכיח שהוא קיים.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריאל דד.
לא הבנתי מה אתה רוצה.
אני יצאתי חוצץ. יצאתי חוצץ נגד פעילותו או היפר פעילותו של חבר כנסת קריב ממפלגת העבודה, כי יושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט, שעושה כרגע בשני חוקים שהוא יודע שאין להם שום תוחלת, אבל הוא מסתובב בכל מקום והוא מספר כמה זה חשוב ושהוא פועל ושהוא זה שימנע מחברי כנסת אחרים לגרור את הכנסת עוד ועוד בלי להתפזר. היא תתפזר היום, מחר תתפזר, עם או בלי הפעילות שלו.
אבל אתה יודע שזה פוליטיקה, הם עושים עכשיו פוליטיקה, הם רוצים, כולם מצטופפים סביב חוק הנאשם שמאוד פופולרי במחצית מסוימת של עם ישראל, רוצים לגנוב את זה לאלי אבידר, זה לא יעבור, לא צריך להעביר דבר כזה ברגעים האחרונים של שום כנסת. הלוואי שהכנסת הבאה תעביר את החוק הזה ובא לציון גואל וניפטר מהצרה הזו, אבל הם עושים פוליטיקה.
פוליטיקה זה בסדר, אבל כשמישהו מירקתי הספסלים האחוריים יגיד את ההצעות האלה זה הגיוני, אבל כשיושב ראש ועדת חוקה על ידו יושב היועץ המשפטי שלו ואומר שזה לא הולך והוא ממשיך, אז זה נלעג. זה בסדר, לא יקרה כלום.
לא, אני מסכים איתך. הכל נלעג. תגיד, זה לא נלעג שהשנה שלמה הם צווחים, הביביסטים ושותפיהם ושס ופס וכולם וסמוטריץ' וחברים שלך, להפיל את הממשלה הזו, ועכשיו מנסים לעכב את זה?
תשמע, יש פה שתי גרסאות. אחת שאומרת שהם רוצים עוד שבוע כדי כאילו להרכיב ממשלה חליפית. מצד שני, הם רוצים את הבחירות בסוף אוקטובר. מצד שני, יש כאלה שרוצים לפזר את הכנסת מיד, אבל את הבחירות שבועיים אחר כך, אז אני לא יודע מי בעד לזרז.
לא, סמוטריץ' רוצה שזה יהיה ב-25 באוקטובר, כי יום אחרי זה נגמרת החופשה של תלמידי הישיבה, והוא רוצה, מכיוון שהוא הולך להביא הרבה קולות על חשבון החרדים מכל הצבעים, אז הוא רוצה להשתמש בזה. אבל עזוב, זה סמנטיקה.
נכון.
בסוף נתניהו, כפי שאני אומר כבר שבועיים, הוא לא רצה בחירות, הוא מפחד מבחירות, הוא רוצה ממשלה חלופית.
לא, הוא לא מפחד מבחירות.
הוא מפחד מבחירות, אני אומר לך את זה באחריות. אין לו עוד סיבוב. זה סיבוב אחרון.
איך אתה יודע שהוא מפחד? שמת עליו מד לחץ דם ודופק וכמה לחות יש
באור
שלו.
כן. התפקיד שלי זה לדבר ולהגיע בכל דרך, בלילה, בבוקר,
נכון,
בוואטסאפ, לאנשים שנמצאים, לא נכון, אריה. כל הקטע לייצר רשת מקורות שלא לא, להאמין למי שרוצה להגיד לי, ואני אומר לך, אמרתי את זה באולפן שישי לפני שבועיים ולא הייתי בטוח, היום אני בטוח. מה זאת אומרת? אם הברירה זה בין המשך ממשלה הזו לבחירות, ברור שהוא רוצה בחירות.
נכון.
אבל הוא רוצה ממשלה חליפית, זה מה שהוא באמת רוצה.
בסדר, אבל הוא יודע שזה לא ילך.
הוא לא יודע שזה לא ילך, הוא אף פעם לא יודע שזה לא ילך, עד שזה לא הולך. עכשיו יש חדשות.
עכשיו 5 בערב עם בן כספית ואריאל דד.
וגם עם אסף נבו ואפרת קורמן האורחים והמפיקים, ועם איציק אהרון הגדול שאחראי על השידור, ועם יקי אדמקר חברנו איש וואלה בכנסת ישראל הלא מתפזרת בינתיים. שלום יקי.
אהלן חברים, ערב טוב.
ערב טוב.
נראה אותך עושה לנו סדר בבלגן.
הכנסת לא מתפזרת. זהו, אפשר לסיים.
תודה רבה.
מה נשמע?
כן, לא, תראו, מי שחשב והגיע הבוקר למשכן הכנסת בהנחה שהליך החקיקה יתקדם לפחות בשלב אחד או שניים, אז הנה, אנחנו ב-5:05 עכשיו, אחר הצהריים, והליך החקיקה לא יתקדם אפילו בשלב אחד. יש מחלוקת אחת עיקרית, כמובן שיש מחלוקות נוספות, אבל אחת עיקרית שהיא סביב תאריך הבחירות, ובקואליציה ובאופוזיציה לא מצליחים להגיע להסכמות, האם זה, האם הבחירות יערכו בסוף אוקטובר או בתחילת נובמבר, ובגלל חוסר ההסכמה הזאת, כל הליך הפיזור מתעכב, ולא מן הנמנע שאנחנו נגיע לאירוע הזה גם עד לסוף השבוע הקרוב.
עכשיו, מה שטיפה לא ברור לי, זה משהו ששמעתי עכשיו בחדשות מפיו של גנץ. הוא אמר, אין סיכוי שיש עתיד תצטרף לממשלה חליפית של כחול לבן בהובלתו של נתניהו. האם מכלל לאו אתה שומע הן שבהובלה שלו זה כן אפשרי?
לא, כי אחר כך הוא גם נשאל על בדיוק על האפשרות הזו. אם יציעו לך לעמוד בראשות ממשלה חליפית בכנסת הנוכחית, האם אתה תסכים? לא שמעתי לא נחרץ, אבל הוא אמר, אני לא מכיר שיש התכנות לכך, וישראל הולכת לבחירות. זה היה הציטוט המדויק של תשובתו לשאלה הזאת. וצריך להודות, גם באמת אין איזשהו תרחיש כרגע, שנראה מציאותי ריאלי, שבמסגרתו תוקם ממשלה חליפית בכנסת הנוכחית. שמעתי גם את בצלאל סמוטריץ' על כך שהם סיכמו בראשי האופוזיציה לעכב את פיזור הכנסת עד לשבוע הבא, כדי למצות את המגעים להקמת ממשלה חלופית. תראה, אומרים בפוליטיקה, עד שזה לא קורה, זה לא קורה. ו-never say never, אבל בשורה התחתונה, אני לא רואה איזשהו game changer עכשיו שבמסגרתו מצליחים להקים את הממשלה הזאת בתוך יומיים או שלושה באופן שמונע את פיזור הכנסת. נראה לי קצת תסריט מופרך לחלוטין.
יקי, מה יחסי הכוחות? כאילו, נניח שהם לא מגיעים להסכמה, יש לקואליציה רוב להעביר את התאריך שהיא רוצה, שזה האחד או השבעה או השמונה בנובמבר?
התשובה היא לא, אבל עוד לפני שאני סופר אצבעות, אני חושב שחשוב לומר, וגם מן הסתם אריה מכיר את זה, שבאופן היסטורי, תמיד פיזור כנסת היה בהסכמה בין קואליציה
לאופוזיציה. תמיד בהסכמה על התאריך, כן.
בהסכמה על התאריך. אז אני לא חושב שנגיע למקרה קיצון שבמסגרתו, כן, הכנסת הזאת סתקה לנו הרבה מקרה קיצון, אבל לא חושב שנגיע לשם שצד אחד יביא תאריך והצד השני יתנגד ומישהו יצליח להעביר את זה, כי גם אגב בתוך הקואליציה ובתוך האופוזיציה, אין איזושהי הסכמה אחידה לגבי תאריך הבחירות. החרדים לצורך העניין באופוזיציה רוצים תאריך אחד, בליכוד יש קולות לתאריך אחר, כך ש, 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 שהסיפור הוא לא אך ורק קואליציה ואופוזיציה, אבל בואו, אל תעצרו נשימתכם, כי בסוף הכנסת הזאת תפוזר, זה לא שבגלל זה משהו פה ישתנה.
תגיד, מה אתה יכול לתרום לנו עוד על כל הפרסומים של הימים האחרונים שהולכים ומועצים, על זה שהחרדים אומרים שזהו זה, ומקלב, יעקב אשר, ורעיונות אצל ישי כהן, הפעם הבאה זה נגמר, זה או גנץ ופה, ואנחנו נעשה, ואנחנו כאילו, אני יודע שמורעבים, אני לא אומר את זה בציניות, אבל כל פעם אמרנו הפעם הבאה זה נגמר.
אני אגיד לך כך. קודם כל אני חושב, באשר לאפשרות של הקמת ממשלה אחרת עם החרדים שהיא לא בראשות נתניהו, זה תסריט נראה לי שהוא רחוק למרות כל האמירות. מסיבה מאוד פשוטה, בוא ניקח למשל את האפשרות שגנץ יעמוד בראשות ממשלה כזאת. החרדים עם מי ישבו בממשלה כזאת? עם ליברמן ועם לפיד? נראה לי קצת לא סביר, אלא מה? הם צריכים בשביל האירוע הזה את הליכוד ואת סמוטריץ'. האם בתרחיש שבו החרדים מחליטים להיות הילדים המופרעים בכיתה ולהגיד אנחנו הולכים להמליך את גנץ, הליכוד וסמוטריץ' באים איתם לאירוע הזה? לא. אלא מה? כן.
השאלה היא למה לא? כלומר, הליכוד יכול להגיד לעצמו, גנץ יותר גרוע לי מלפיד? שיהיה גנץ.
בסדר, כן, אבל נתניהו צריך לקבל החלטה שהוא מאפשר את זה. אני לא...
טוב, הגעת לנקודה.
נכון.
לא, אבל אני אגיד לכם מה כן. כשגפני אומר, אנחנו לא נהיה הילדים הטובים בכיתה, כמו שאמר את זה מיקי זוהר היום, הוא מתכוון בעיקר לעובדה שאם הייתה אפשרות לשיתוף פעולה מבחוץ עם הממשלה הנוכחית, למשל, בתמורה לתקציבים, או בתמורה לביטול מה שהם מכנים גזרות דתיות בתחום דת ומדינה, אז הם לא יעססו לעשות את זה ככל שתהיה אפשרות כזאת במידה ונתניהו להשיג 61. זה תרחיש שהוא לא לגמרי מופרך, ואני רואה את זה קורה לפחות בחלקים של יהדות התורה, פחות בשעה.
יקי, שאלה אחרונה, אתה בחור צעיר יחסית ומלא מרץ, אבל איך מרגישים אתה וחבריך הפוליטיים ואנשי הכנסת כשאחרי 4 פעמים רצופות, 4 קמפיינים, 2 מתישות, וכולם חשבו שהנה ננוח קצת, יש ממשלה, ואז השנה עם הממשלה הייתה עוד יותר מתישה, ועכשיו הולכים לבחירות. האם אתה מחשב את קצחה לאחור?
שמע, אני שוקל מילים עכשיו, כי יכול להיות שבבית מקשיבים לי, אז אני צריך לייצר תחושה כאילו אני סובל, אבל בסדר, זה חלק מהעבודה. ברור שהפעם החמישית היא לא כמו הפעם הראשונה, ואתה כבר תכף לכל באדישות רבה, ואתה אומר, אוקיי, נו, עוד פעם עכשיו 3 חודשים שבמסגרתם נשאל כל יום, תשב עם נתניהו, לא תשב עם נתניהו, תתמך על ידי המשותפת או לא. בסדר, אבל מה לעשות? חלק מהחיים, חלק מהעבודה, וחיים עם זה.
טוב, יקי אדמקר, תודה.
תודה רבה.
להתראות.
דני דנון, שלום.
שלום, ערב טוב לכם.
אתה עוד יושב ראש הליכוד העולמי, אני הפסקתי לעקוב שם בקטטות שהיו בזמנו עם כל המאומה.
עד שאני לא שולח אותך להיות הנציג שלנו ביפלאו, אני אשאר בתפקיד הזה.
אני מניח שיהיה מי שיהיה מוכן אפילו לממן את ההלוך. תגיד, אתה רץ בפריימריז?
קודם כל בוא נמתין, אם הכנסת תתפזר בעוד כמה שעות. דרך אגב, אני מקווה שלא. אני מקווה שבאמת האגו יושם בצד לכמה רגעים והתעלו
על... לא הבנתי, אתה עוד בונה על ממשלה חלופית?
אני אופטיבי מטבעי. אני גם הייתי בכנסת שהצבענו ולאחר כמה שעות הייתה ממשלה עם מופז, אבל אני מסכים לרוח הדברים שלכם בשידור שזה לא הולך לשם.
אז השאלה אם אתה רץ.
אם יהיו בחירות, אני מתכוון להתייצב על המגרש, להתמודד, ו...
אז בוא אנחנו...
לסייע לליכוד לחזור לשלטון.
אז בוא נרים לך ובוא נשמע את ההברקה של גדי סוכניק, שמאז הוא גם בסיבוב שלא מכחיש אותה, כן.
תשווה את זה למפלגות אחרות שכן דמוקרטיות לכאורה, תבדוק את הגוף שבוחר בהן, למשל הליכוד, מרכז הליכוד, רצוף באינטרסים, נגוע בכל נגעי העולם, והנבחרים מבעתם ברמה, בסך הכל, כאזרח אני אומר, משתדל להגיד כאזרח אובייקטיבי, ברמה נמוכה בהרבה מהנבחרים של...
מה אתה מתכוון שאתה אומר רמה נמוכה?
רמה נמוכה, של
תפקוד, של התלהמות,
של אינטליגנציה, של תרבות, של תרבות שיח.
חברי הכנסת מהליכוד אינטליג אינטים פחות מיש עתיד, זה
הממוצע, תבדוק את האנשים.
לא יודע איך אפשר לבדוק את זה, מה אנחנו...
השאלה היא כמה שילמו לו בליכוד בשביל להגיד את זה.
לא מספיק.
עכשיו את התקציב מימון בחירות אפשר לקצץ אותו, כי גדי סוכניק עשה לנו שירות, אבל זה מצער, מצער לשמוע גזענות כזאת, התנסות, במישהו שהוא באמת אמור להבין מה אומרים ומה לא אומרים בשידור. גם אם הוא חושב את זה שזה חמור, זה שהוא אומר את זה בשידור זה עוד יותר חמור.
תראה, אני חושב שהציבור קצת התבגר מהקטעים האלה שהיה עם גרבוז וזה, ועדיין אני חושב שההתנסחות שלו הייתה איומה ועלובה, ברגע שהיא... אפשר למתוח ביקורת על מרכז הליכוד, עשיתי את זה שנים, אפשר למתוח ביקורת על דרך הבחירה, אפשר למתוח ביקורת על נבחר כזה או אחר, מה שהוא עשה זה פאול גס, וחבל שהוא פשוט לא חוזר בו, ואם כבר אנחנו בשרשרת הזו, מה אתה אומר על מה שאמרת מול דודי אמסלם? בסך הכל, עכשיו אחרי שגמרנו להתלהם.
רק שנייה, לפני ידידי דודי אמסלם, אבל אני חושב שצריך לשים לב שאנחנו מוכנים בכל מבחן לבוא ולבדוק את האינטליגנציה, את התארים.
טוב, דו, התחלנו פוליגרף, עכשיו מה נלך למבחן IQ? מה, אין גבול?
אני מוכן לבוא ולהתייצב מול מר סוכניק, לבדוק כל אחד.
סוכניק לא נבחר לכלום. אולי היינו עושים באמת נבחרת, זה אפשר, יכול להיות דרבי מצוין, חבל שאריה כבר לא בכנסת, הוא היה מאכיל את כולכם.
כשיצאתי לאום לשליחות, היו כמה סוכניקים כאלו שיצאו בהצהרות שאני לא מדבר אנגלית, ולמה שולחים אותי לאום? אפילו לעשות גוגל ולבדוק שלמדתי בארצות הברית, כתבתי ספר...
נדמה לי שלא הייתי ביניהם באותו זמן.
אתה לא, אבל היו עשרות מחבריך.
נכון, היו, יש לי...
בגלל שאני ליכודניק, בגלל שאני ימני, יצאו בהנחה שאנחנו לא יודעים לדבר אנגלית. זה לצערי, זה קיים, צריך להוקיע את זה.
מה גם שגדול דוברי האנגלית בפוליטיקה הישראלית אי פעם זה נתניהו, כן אריה?
או שר החוץ שלנו היום שהוא לא דובר אנגלית, אבל לפעמים הוא אומר דברי טעם ולפעמים לא.
מה, ללפיד יש אנגלית על הכיפק. לא כמו של נתניהו, אבל אנגלית בסדר גמור. תגיד, עכשיו לגבי דודי אמסלם, אני באמת לא מבין מה כל כך נורא במה שהוא אמר. תקימו ממשלה, יהיה לכם לא תלויים, ברגע שזה לא לשון מוזניים, מה הבעיה? נתניהו הרי כבר נתן בתוכנית 922 15 מיליארד שקל פעם ראשונה בהיסטוריה למגזר הערבי, התהדר בזה, הסתובב בקמפיין, קרא לעצמו אבו יאיר, מה הבעיה? אפרופו גזענות, כן?
חושב שאנחנו יכולים להסכים אפילו שלושתנו, שהניסוי הזה נכשל, הוא נכשל, ויש כאלו שבהחלט האמינו.
אני לא מסכים עם זה אגב.
אני אסביר, שחשבנו שאולי יבואו מנהיגים ערבים שישימו את הנושאים האזרחים למעלה ולא יתעסקו בנושאים של לאומים, לאומנות, אבל זה לא עובד. תראה, הר הבית, מנסור עבאס היה שם, נסע למלך ירדן, ניסה לתווך, נושא של דגלים באוניברסיטאות הוא היה שם, נטיות בנגב הוא היה שם. כל נושא הוא קפץ, ולצערי זה לא עובד ביחד, שבאמת אתה לא מסוגל להצביע על מלגות לחיילי צהל, על תקנות יוש, אתה בעצם בא ואומר, אני לא יכול להיות חלק ממארג כזה של קואליציה, ולכן הליכוד, בהחלטה מאוד מאוד ברורה, אנחנו אומרים, אנחנו לא נשב איתם, לא ניתן לתנועה האסלאמית לנהל את המדינה, אנחנו באים לשנות את מה שקורה פה עכשיו, ודודי הסביר את זה, הוא הסביר את זה, ואתה יודע, כולם קפצו, כי... בליכוד מותר להביע דעות ויש ויכוחים.
ראינו איך מותר.
אבל תראה, התזה של יאיר לפיד ושל כחול לבן הייתה שאפשר להרכיב תמיד ממשלה כש-80% מסכימים על 80% מהדברים. זה נשמע הגיוני מתמטית יפה. אבל מסתבר ש-20% האלה שהם שנויים במחלוקת תמיד שוברים ממשלה. אז האם בגלל זה הניסוי נכשל?
בהחלט, אבל צריך לראות למה. אני הייתי איתך חבר כנסת אריה לפני אלו שנים, ופניתי בצעירותי לחברי כנסת ערבים, ואמרתי להם, תקשיבו, אם יש לכם חקיקה אזרחית, אני אעזור לכם להעביר חוקים בוועדת שרים, נעשה את זה ביחד. והם בחרו שלא לעשות את זה, כי קשה להתעסק בנושא של חינוך ותשתיות וכבישים במגזר הערבי. הרבה יותר קל לצאת בנושא הר הבית, ולצאת בהתקפות כאלו ואחרות נגד חיילי צהל, וזה מצער. מי שנפגע הכי הרבה מכך, דרך אגב, זה הבוחרים של האוכלוסייה הערבית, שלא מקבלים את רמת השירותים שהם זכאים לה כמו כלל אזרחי ישראל.
אני חייב להגיד שאני חולק עליך קטגורית לגבי הניסוי, ואני חושב שמנסור עבאס הוא התקווה הלבנה הגדולה. לבנה זה לא בקשר של כחול ולבן.
הוא צריך להחליף מפלגה, כי האנשים שלו לא איתו.
לא, הוא צריך להקפיד יותר על הרשימה, והוא אמר שהוא יעשה את זה, והוא מגנה את הטרור בתקיפות יותר גדולה ממני. אבל לעומת זאת, היה אתמול פרסום של רביב דרוקר, אני לא רוצה לחזור על השמות, על שני מועמדים לפריימריז חדשים בליכוד, אחד מהם עם הרשאות על פריצות לבתים, השני ממתין להכרעה לגבי העמדה או לא על העמדה לדין פרשת חיים כץ, מתווסף לדוד שרן, שהיה ראש הסגל של נתניהו, שיש לו כתב אישום בפרשת 3000, ולצ'ייני מרום, שאומנם סגרו לו את התיק, אבל מהסיבה שלא בטוח שהוא היה מודע לזה שהוא קיבל שוחד ממיקי גנור.
רגע, כמה תיקים סגרו לליברמן?
לליברמן סגרו הרבה מאוד תיקים.
אבל
הוא גם יצא זכאי.
סגרו אותם.
סגרו, נכון, אבל במקרה של צ'ייני...
סגרו.
במקרה של צ'ייני, תקרא את נימוקי הסגירה, בוא, הוא קיבל 500,000 שקל ממיקי גנור, כדי להחליף אותו בצ'ייקה ברקת, בקיצור, זה לא מריח טוב.
מה היו נימוקי הסגירה אצל ליברמן?
זה ארוך, יש גם ספר של אביה א', אבל כל זה ידוע.
בן, אני חושב שמסתכלים על השיטה, שיטת הבחירות בליכוד היא הטובה ביותר, ש-120 או 130 אלף בוחרים באים, מצביעים, בסוף יש חוכמת ההמונים, יש לנו רשימה טובה, וכך זה גם בעבר, יודעים למי להצביע ומנפקים רשימה טובה, לעומת השיטה ברוב המפלגות האחרות, שמנהיג יחיד, דרך אגב נכשלו, תראה את בנט איך הוא נכשל, תראה את ליברמן עם אבידר, תראה את לפיד אפילו, השיטה הזו שאתה בוחר נאמנים, זה לא עובד, ברגע שאתה נבחר על ידי ציבור גדול, על בסיס אידיאולוגי, בסיס של כישורים, בסוף הנבחרת יוצאת הכי טובה, ולצערי, פעם הכנסת הייתה נבחרת ברובה על ידי קהל גדול, היום אני חושב שזה הליכוד, ואולי מפלגת העבודה, נשארו מפלגות היחידות שמקיימות בחירות ראויות.
תגיד, אתה תתמודד עוד אי פעם על ראשות הליכוד?
תראה, אני האחרון שהתמודד ונשאר בליכוד.
ובחיים
בוודאי.
יש שמועה שגדעון סער עוד חי, למרות שדיווחו שדיווחתי שהוא פורש, הוא לא פורש, הכל פייק.
דיווחו שזה לא חיים זה. טוב,
חיים זה לא, בדיוק.
לגיטימי להתמודד, גם על רשות התנועה, אבל צריך לכבד את הכרעת הבוחרים, את הכרעת הרוב, זה הבסיס הדמוקרטי, וכרגע יש באמת תמימות דעים ותמיכה גורפת בראש הממשלה לשעבר נתניהו, יבוא היום ויהיו מועמדים אחרים. שיישאו עיניים
לתפקיד
החשוב הזה.
לכן אנחנו כל כך מוטרדים בחינוך בגיל הרך. עכשיו, אם אנחנו לא נלמד טוב את הילדים בגיל 3 ו-4, מתי יצמח המחליף של נתניהו?
מי שיחליף נתניהו עכשיו הוא בתרום חובה. דני דנון, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה.
פרסומת אחת. חברת הכנסת מיכל שיר, תקווה חדשה, שלום.
שלום לך.
שלום לך.
תגידי, את אינטליגנטית?
אני...
לא, כי היית המון זמן בליכוד.
אתה רואה? תראה, קודם כל אני חייבת רגע להעיר על משהו שדני דנון אמר קודם, הוא אמר שזה לגיטימי להתמודד לראשות תנועת הליכוד. דני ידידי לא מעודכן, כי הוא עזב מזמן וגם טס לחול. היום זה כבר לא לגיטימי להתמודד מול נתניהו. הוא יכול לשאול עוד כמה מועמדים בליכוד היום כדי להיוודא עד כמה זה... לא לגיטימי היום, וזאת אחת הבעיות של מפלגת הליכוד.
ואכן, אחרי שהוא הפסיד, גם כינו אותו כולל נתניהו האויב, אבל אני רוצה לעדכן את כולנו רגע, שיש עכשיו כנס פעילים של בנט בכנסת עם הפעילים שלו, ככה שאנחנו מספידים את ראש הממשלה המכהן טיפה מוקדם מדי, אני יודע שיש עליו לחצים מכל הכיוונים, מעניין לאן זה ילך. ובואי נתחיל, מיכל, בסיפור שאנחנו עשינו עליו כבר אייטם, החוק שאת עובדת עליו הרבה שנים, חוק האחים השכולים, חוק חשוב מאוד, לא עולה כסף, רק מעגן את מעמדם של אחים ואחיות שכולים, לא כאחים חורגים שצריכים לחכות לכל מיני טובות, אלא שהמערכת מתייחסת אליהם ומעגנת אותם, ואני מבין ששוב בעצם לא מעבירים לך אותו, מנסים להשתמש גם בחוק הזה כסוג של שוט לכיוון פיזור או אי פיזור הכנסת, תעדכני אותנו מה קורה.
נכון, תראה, אני עכשיו עליתי לנום במליאה, ובאמת ראיתי ביציע משהו כמו 50 אחים ואחיות שכולים שהגיעו לכנסת, חלקם צעירים, חלקם אנשים מבוגרים, אחים עוד של מלחמת יום הכיפורים, שמגיעים לכנסת כדי באמת ללחוץ על האופוזיציה ולהתחנן, אל תעשו פוליטיקה על הגב שלנו. החוק הזה הוא חוק היסטורי, הוא חוק חשוב, הוא חוק שאומר שהאחים השכולים יפסיקו להיות שקופים ויקבלו הכרה במעמדם, וכפי שאמרת, זה לא עניין תקציבי בכלל. לצערי, כרגע האופוזיציה בקושי עונה להם לטלפון או פותחת להם את הדלת. אבל מה אני אגיד לך? אנחנו כבר ראינו לצערי הרב שהרבה ציפייה אין מהאופוזיציה הזו. אנחנו חוזרים על המשפט הזה של אופוזיציה למדינה, אבל אתה יודע, אנחנו כבר בפיזור הכנסת. אז אני לא מבקשת שהם יעבדו למען הציבור, כי הם לא עבדו שנה שלמה למען הציבור, גם לא בשנים האחרונות למען, רק שלא יפריעו. באמת, רק אל תפריעו. אין שום סיבה שחוק הזה לא יקבל דין רציפות של קריאה ראשונה.
עכשיו, אני רוצה אולי להניח מעט את דעתך. כשהכנסת תחליט היום, מחר, עד סוף השבוע אולי, להתפזר ויהיה כבר מועד מוסכם לבחירות, תכונס ועדת הסכמות. ראש הקואליציה, נציג הקואליציה, נציג האופוזיציה, יושב ראש הכנסת, והם מחליטים איזה חוקים עולים בהסכמה. את רואה שגם בסיטואציה הזאת יתנגדו בליכוד שהחוק שלך יעבור?
כן, עובדה. זאת אומרת, הם בהתחלה התנגדו בפעם הראשונה, לפני הקריאה הטרומית, ואז האחים השכולים נאלצו לי ממש להתחנן והצליחו להעביר את זה ברגע האחרון, לא לפני שהם עשו קרקס מהמליאה וביזו את השכול של מדינת ישראל. אחר כך אנחנו מגיעים לקראת קריאה ראשונה, הם לא עונים לטלפונים ולאס-אמסים אפילו של האחים השכולים, שגורמים להם לקטט פה רגליים. הרי מה הבעיה שלהם לבוא ולהגיד שזה יהיה חלק מההסכמות גם אחר כך? הרי אין שום בעיה, אז בואו תפתרו אותם ותפתרו את כולם.
כי בינתיים בקואליציה אמרו לא יהיו הסכמות. לא יהיו הסכמות.
הם כרגע לא מייצרים אפילו שיח עם האחים השכולים. יש טריקת דלת, מבחינתם כל דבר שקשור לקואליציה הוא לא, בין אם מדובר על אחים שכולים, בין אם מדובר על אוכלוסיות מוחלשות, בין אם מדובר על הציבור באופן כללי. אגב, אנחנו כבר ראינו את זה, אנחנו לא מופתעים. דיברנו על כאבי בטן, דיברנו על אופוזיציה למדינה, דיברנו, הבעיה היחידה, אריה, שהציבור כבר התרגל גם למנגינה הזו, וזה מסוכן, כי זה תקדימי גם מבחינת אופוזיציה.
אני רוצה להאמין שהם עושים לך תרגילים וזה יעבור בלילה, וזארי אומר את זה בדרך כלל, ולפעמים הוא גם צודק, פוליטיקה וכולי, אם זה לא יעבור, פשוט צריך יהיה לגבות את המחיר הציבורי. יש הרבה מאוד אחים ואחיות שקולים, אבל אני רוצה להאמין שזו רק פוליטיקה. אז בואי נדבר רגע על פוליטיקה לסיום. האם את רואה סוג של התכנות נניח לאיחוד של תקווה חדשה עם בנט ומתן כהנה וכאלה? אני לא מדבר על איילת שקד שכנראה לא זורמת לכיוון הזה של לא לשבת בשום מחיר עם נתניהו, וזה המפלגה שלכם, זה אחד הדגלים שלה.
התקווה החדשה כרגע רצה לבד ולא מתוכננות.
אנחנו לא בכרגע, אנחנו מדברים עכשיו שאלה תאורטית.
אבל אני, אתה יודע, הכנסת עוד לא התפזרה. אז לענות על איזושהי שאלה שהיא מאוחרת יותר, אנחנו יודעים הרי מה קורה בשבוע פוליטי רגיל, אתה מדבר פה על משהו שהוא לטווח ארוך.
אבל בואי נדבר רגע על הבעד והנגד של איחוד.
מאחר וידוע שתקווה חדשה היא באמת מספר אחד בהבטחת קיום ההבטחות לבוחר, ואין שום סיבה שאנחנו לא נצלח ונעמוד גם בזה.
הסיבה היחידה היא הסקרים. הסקרים הם לא מאוד מחמיאים בלשון המעטה. ואם יש לבנט אלקטורט, אז למה לא לחבור אליו? השאלה אם הערכה אצלכם היא שיש לו איזה שהם קולות שהוא מביא מהימין, או שאם הוא לא רץ ממילא כל הקולות יגיעו אליכם?
אני לא רוצה אפילו להתחיל לענות על השאלות האלה, כי אני לא פרשנית של ימינה, ואני גם לא, אני חברה בתקווה חדשה, ותקווה חדשה נכון להיום מתמודדת לבד. המשימה העיקרית העומדת לפתחנו זה מערכת בחירות שתכריע בעיקר איזה כוחות יפלטו במדינת ישראל. האם אלה יהיו כוחות של שיסוי ושפועלים לשינוי שיטת משטר, או קואליציה שמציגה את רוב חלקי העם ושואפת לאחדות. וזה כרגע המאבק העיקרי. איזה חיבורים יהיו? מתי הם יהיו? אם הם יהיו? בואו נראה. אנחנו באמת חזון למועד. נכון להיום ההחלטה של יושב ראש סיעת תקווה חדשה, מפלגת תקווה חדשה גדעון סער, היא להתמודד לבד, מאחר ואנחנו בטוחים גם במקצועיות של חברי הכנסת והשרים שמילאו את כל הבטחות הבוחרים, ואנחנו די בטוחים בעתידנו. מה יהיה הלאה?
חברת הכנסת מיכל שיר, תודה רבה לך על השיחה הזו.
תודה.
עכשיו, על מה כבר לא נדבר היום?
לא רק שהממשלה הנוכחית בדיוק כמו הקודמת לא נגעה בחאן אל אחמר, למרות שבנט, ליברמן וסער נשבור שיורידו בשנה האחרונה, בנו שם עוד מבנים חדשים רבים. שקרנים, נמאסתם.
מתקפת סייבר השביתה מפעל פלדה גדול באיראן, ניסיתם להוציא מהחשמל ולהחזיר?
נעלי ילדים מוכלי אוכל נמצאו החודש בחפירות במילה 18, בבונקר של מרדכי אנילביץ', מפקד מרד גטו ורשה. ייתכן שגם שרידי הלוחמים קבורים שם.
טיוטת דוח ביקורת של רשות החברות הממשלתית מעלה חשד כי שרת האנרגיה קרין אלהרר מעורבת לכאורה במינויים פוליטיים פסולים בחברת חשמל, היא כבר שכה עורך דין.
אושרה זכאותן של 400 משפחות לוחמי צדה למענקי דיור, סוף סוף צדק, תודה לכוכבי, ליברמן וגנץ.
אחרי האופטימיות אתמול, שוב משבר בשיחות של האוצר עם המורים, שוב איום שביתה מחר, מותר לשפוט בחופש הגדול?
11,500 נדבקים, 250 מאושפזים במצב קשה, הזן הנוכחי מדבק יותר ועמיד יותר לחיסונים, יש לחייב מסכות בחללים סגורים לאלתר.
לראשונה מזה 100 שנה רוסיה חדלת פיראון, לארגן להם אימון המונים, אריה?
מפקד מחוז שי במשטרה אמר בוועדת הכלכלה שאין אף ניידת אחת בכבישי יוש בלילות שבת, אף אחת, בושה.
לא, כאילו פה יש יותר. שלום לעידו שדה.
שלום לך.
שלום, שלום.
טוב, עידו, זה סיפור מאוד מוזר. אתה אחיין של דודי אשכנזי, של הדודי אשכנזי הלא נכון. הדוד שלך נעצר ביוון לפני 4 ימים, כשהגיע עם אשתו רחלי לחופשה באי קוס, בחור בן 52, מבת חפר, צו מעצר בינלאומי של האינטרפול על עבירות סמים בפרו. אבל זה לא דודי אשכנזי הנכון, אני מבין.
נכון, קודם כל אני מזמין כל אחד לחשוב מה היה קורה אם זה היה קורה לו, ככה איך הוא היה מרגיש בתוך כל הסיטואציה הרזויה הזו. ככה באמת נחזור אולי לפני 6 ימים, ככה אני רק מתקן, זה קרה ממש ביום רביעי בבוקר בעצם, בזמן שאני הייתי עם אמא שלי ואחותי בכיסה למדריד לנופש, דודי ורחל אשתו טסו באותו בוקר לקוס, וככה נעלמו לקבוציהם למשך כמה שעות, קצת היה מוזר שהם לא מתקשרים לא בקבוצה של המשפחה, ורק אותנו התקנו כ-24 שעות אחרי, כי רצו לחסוך מאיתנו את העוגמת נפש הזו, וחשבו שזה אולי ייפטר במהרה, אבל מאוד מאוד מהר הצטרפנו ככה לחמל המשפחתי שנפתח, ועזרנו לדחוף קדימה מה שאפשר כדי לסיים את הסאגה הזו.
עכשיו, הזיהוי השגוי, על פי תביעת דרישת האינטרפול, התבסס על אותה תמונה מטושטשת שהאינטרפול פרסם, או מספר דרכון, או איך זיהו אותו?
תראה, חוכמת הבדיעבד כרגע באמת מראה לנו, אחרי הנתונים שקיבלנו מהאינטרפול, שהטעות בזיהוי ככה נפלה גם על התמונה וגם על התעודת זהות. נכון להיום בעצם קיבלנו ידיעה שנגנבה תעודת הזהות של דודי בשנת 2002 משרד החוץ, ככה זה דבר שגרם לנו גם כן אולי לשפוך טיפה יותר אור על הנושא, אבל באותה נקודת זמן בעצם הזיהוי התבצע מול השם שלו ומול תאריך לידה שלכאורה היו נכונים, והייתה הרבה עמימות, לא באמת ידענו האם זה טעות בזהות או שמדובר פה בגנבת זהות. היום אנחנו לחלוטין יודעים להגיד שזה מדובר בגנבת זהות בוודאות.
אני לא מבין, זאת אומרת, יש איזה מישהו שפשוט נסע לפרו לא זוכר כבר על מתי מדובר, וב-2012 בזהות של הדוד שלך, ושם הוא עשה את כל העבירות סמים, ופשוט בזהות שלך, והוא סיבך את הדוד שלך עם האינטרפול? זה פחות או יותר הגרסה?
אני אקצר את זה ואני אגיד שכשאני קיבלתי את התרגומים של הכתב אישום אחרי שהם הותרו לפרסום, קראתי והרגשתי שאני קורא סצנה מסדרה של פבלו אסקובר. זאת אומרת, דודי שיחק בסצנה בעצם, ומילה תפקיד תחת שם של דמות עם עוד מספר סוכנים, שהמטרה שלהם הייתה בעצם לבצע סחר בסמים בשווי מיליוני דולרים בפרו בשנת 2012.
ועכשיו...
דודי שלנו.
יש עורך דין מקומי שמטפל בו, והוא זה שהעביר את המסמך של משרד החוץ לשלטונות שם?
אז בעצם ככה, עברו מסמכים באמת ביחד, וגם עם עורך דין ניר יסלוביץ', שהוא עורך דין ישראלי שמייצג את דודי, שנמצא ממש עכשיו בהפלגה לרודוס מקוס, עם אמא שלי ועם רחל אשתו, ובנוסף ייצג אותו היום בעירור עורך דין מקומי בשם יורגוס, שבעצם דאג להעביר את כל המסמכים שמסר בידיו יסלוביץ', אחרי שבאמת המסמכים תורגמו וקיבלו אישור נוטריוני כדי להוכיח את חפותו.
אז תגיד, אז מה בעצם קורה עכשיו? מול מי אתם מתנהלים? הרי אתה לא יכול להרים טלפון רגע לאינטרפול, זה לא עובד ככה. יש לכם איזה קצין קשר במשרד החוץ? מה אומרים היוונים? לאיפה זה הולך? מה האופק? או שהוא דלול לדודי שלך ושלנו להיעלם במעמקי בין האינטרפול לסקוטלנד יארד לשטאזי?
זאת שאלה באמת באמת מעולה. אני לא יודע עד כמה אני יכול לחשוף שמות, אבל אני יכול להגיד שיש לנו מספר קבוצות וואטסאפ, גם של חמ"ל, גם בתחום התקשורת. יש גורמים, גם זאת אומרת שרים שהצטרפו וככה מנסים לדחוף את זה קדימה. הגענו בעצם גם עד משרד החוץ, הקונסול, גם באזרבייג'אן, גם ביוון. היום משרד החוץ פרסם לדעתי, לראשונה בעצם שלח מכתב, אחרי שבאמת כבר הבנו שיש מספיק נתונים שמאשרים את זה שזה לא דודי שלנו, לרשויות ביוון, ואנחנו ממש מקווים ומחכים שיפנו אלינו לפני שבכלל עוד אנחנו נצטרך לחכות לדיון. אני רק ככה מחבר אותנו אולי באמת לקונטקסט של מה שקרה היום. היום התבצע ערעור, הגישו את הערעור, עדיין לא יודעים לאן זה הולך קדימה, יכול להיות שזה יהיה דיון, יכול להיות שיהיו נתונים אחרים, אבל...
אתה אומר, החופשה הזאת יכולה להגיע בסוף גם לפרו, הם נסו לכמה ימים ליוון, וזה הולך להיות פה לונג הנימון אולי חלילה. מה עם רחלי, איפה היא? איפה אשתו?
רחלי ממש כרגע בהפלגה גם כן מקוס לרודוס. בעצם אתמול, נכון לאתמול, העבירו אותם מרודוס לקוס. ברודוס בעצם נמצא בית משפט, בגלל שהיו יותר מדי אסירים, אז הם היו צריכים להעביר אותם לקוס, והם נסו הם לבקר אותו. יש שם בעצם ימים קבועים שניתן לבקר, שזה רביעי, שבת וראשון, אז ככה הם הלכו לבקר אותו עם אישור מיוחד, ובעצם בפעם הבאה שהיא תראה אותו יהיה רק שוב ביום רביעי. אני מקווה שאולי יהיה אישור אחר, אבל כרגע היא גם לא תוכל
לבקר את הדיון. סיפור קפקאי לגמרי. עידו שדה, אנחנו מאחלים לכם סוף מהיר וחיובי.
תודה רבה לכם, אני ממש ממש אשמח ככה לעוד אולי נקודה אחת ממש ממש חשובה שתוכל גם לעזור לנו.
קדימה.
כל המשפחה, אנחנו ממש ממש בימים מטורפים של הוצאות כלכליות, גם להוצאות משפטיות, גם לסחירות, גם לטיסות וכל מה שנדרש מסביב. פתחנו קמפיין לגיוס המונים בחברה בי-אקטיב, אתר בי-אקטיב אפשר למצוא תחת הקמפיין של משחררים את דודי, או פשוט לכתוב דודי.
בי-אקטיב משחררים את דודי ולעזור נכון. למשפחה להילחם בדבר הנורא הזה שקפץ
שאפשר.
עליה משום מקום.
ממש.
תודה עידו והצלחה.
תודה לכם. תודה רבה.
מסיפור מוזר לסיפור עוד יותר מוזר. שלומי אלר, וואלה, שלום.
שלום, ערב טוב.
שלום לך, ערב טוב.
אנחנו מדברים על רמזי גאבה, בן 25, תמשיך מפה, תושב מזרח ירושלים.
כן, הוא עסק כטכנאי אולטרסאונד בקופות חולים בעיר ביתר עילית, עיר חרדית, גם מאוחדת וגם כללית. לפני כשבועיים מתקבלת במשטרה תלונה מצד מתלוננת שאומרת הוא ביצע בי עבירת מין. במשטרה עוצרים אותו ולאט לאט מתחילים, התמונה מתחילה להתברר. קודם כל אותו רמזי מועסק כעובד חיצוני של חברה חיצונית שנותנת שירותי אולטרסאונד לקופות, ובעברו מתברר בשנת 2016 הוא מורשע ונכלה בגין תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות במהלך התפרעויות בהר הבית בראש השנה 2015. עם מעצרו במשטרה מבינים שיכול להיות שיש עוד תלונות נוספות, ובית משפט נעתר לבקשת המשטרה, ומפרסמים את תמונתו. עוד ועוד עוד תלונות, אנחנו עומדים כרגע על 4 מתלוננות, הצהרת תובע שהוגשה היום על ידי המשטרה, ובסך הכל הסימן שלה המרכזי, איך הוא מתקבל לעבודה עם עבר כזה, על בסיס מה הוא עבר, ולמה בעצם נורות העזרה כבר לא חודרים על 4 תלונות, רק אחרי פרסום התמונה שלו, נראה שיש פה באמת או חוסר בקרה או חוסר הבנה במה אנחנו מתעסקים.
יש איזושהי מניעה למוסד רפואי לזכור מישהו שהורשע בהתפרעות בהר הבית?
לא, אנחנו מדברים על, קודם כל על אדם שגם סוג של עובד ציבור, צריך לראות את ההגבלות שניתנות, וגם אדם שמספק שירותים רפואיים. הנושא הזה לא ברור בכלל, כיצד קודם כל הקופות, מה הדרישות בעצם סף של ספקים חיצוניים שנותנים שירותים לקופות חולים. הנושא הזה לא ברור, וגם אני צריך להגיד בעלת אגב, אנחנו ראינו בשבועות האחרונים כל העניינים מול רופאים, עד שבכלל משים רופאים לעבודתו, גם שהוא מואשם, או חשוד בעבירות מסוימות, גם שקשורות
לעזור. כן, אבל יש פה, זה פה משהו אחר, זה לא, נכון שלוקח לגילדה הרפואית זמן לשחרר, אבל השאלה היא איפה עובר הקו שהוא הופך בהגדרה למחבל, שאני מניח שאם מישהו ניסה לעשות פיגוע, או הצליח למחצה, אפילו אם הוא לא הרג, הוא לא יעבוד בקופת חולים, לא לאומית ולא כללית ולא מקבי ולא הפועל. לעומת זאת, מי שהתפרע וזרק אבנים בהר הבית, כנראה שכן. השאלה היא, גם את זה צריך לבדוק. ואגב, אני לא יודע מה נכון. יכול להיות שאנשים האלה שזה מאוד לייט, דווקא כן צריך לתת להם הזדמנות למצוא עבודה ולבנות לעצמם חיים, כדי שלא יהפכו למחבלים עד כה, אבל אני מבין שהעסק הזה פרוץ.
העסק הזה פרוץ, גם השירותי, הספציפית הטיפולים שבהם הוא עסק ובעצם סיפק, הם על גבול מסוים ברמה, אולי אפשר לכל זה טכנית, וזה לא בדיוק טיפול רפואי. בסך הכל זה שירותי צילום, אני לא מצמצם או מזלזל בטכנאי לאולטרסאונד.
לא, אולטרסאונד צריך גם לגעת באדם, בייחוד בנשים. אולטרסאונד גניקולוגי זה בדיקה מאוד אינטימית, אז בלי ספק יש מגע עם המטופלת או הנבדקת.
כן, אבל בסופו של דבר אנחנו לא מדברים על משהו שצריך את זה, לפחות בשירותים שהם סיפקו, וגם באמת אתם צודקים בעניין הזה של להבין מה נעשה ומה אפשר לתת. בסופו של דבר חלק מהקולת העונש שניתן לו, זה היה באמת לתת, לאפשר לו לצאת לדרך חדשה.
אז הנה, אפשרו לו, ועכשיו יש פה מטרידן סדרתי כנראה.
הוא יצא לדרך חדשה.
חדשה מאוד, כן. צריך לבדוק, רמזי גבה, אולי גם רמזי מקופה ראשית, צריך לבדוק, הרי נכון את הסיפור. שלומי, הלר, תודה.
תודה רבה.
אתה אוהב את רמזי מקופה ראשית?
ודאי.
דמות מדהימה. פרסומות ונחזור. יש דיווחים על הפצצת הפגזת טילים רוסית על מרכז קניות באוקראינה שהיו בתוכו 1,000 איש. נקווה שזה לא יהפוך לסיפור המזעזע התורן. ונגיד שלום לדוקטור אמיר גורזלזני. שלום לך.
ערב טוב.
ארכיאולוג מרשות העתיקות. בלוד נחנך מרכז מבקרים ובו פסיפס נדיר ומרהיב בין 1,700 שנה, ספר.
טוב, היום באמת נחנך מרכז המבקרים אחרי המתנה של הרבה מאוד שנים, ומוצג לקהל המקומי ולכולם פסיפס בין היפים בארץ ובעולם.
אתה חשפת אותו בחפירות, נכון?
אני, כן, חלקו, אני, הראשונה שחשפה את זה דוקטור בניאם אביסר, זיכרונה לברכה, ואני המשכתי את העבודה שלה ביחד עם חברים נוספים. מצאנו בית מפואר, שבתוכו מספר פסיפסים במצב השתברות יוצא מן הכלל, פסיפסים נפים, ציבונים, ריאליסטיים מאוד, עם ציורים של בעלי חיים, אוניות, במצב יפה מאוד, בצבעים מריבים, ובסגנון מאוד מאוד ייחודי, סגנון שכולל השפעות פסיפסים בצפון אפריקה מצד אחד, במערב האימפריה הרומית בצד השני, בין היפים בעולם באמת.
יש אומרים שהוא הכי יפה בארץ, אולי גם בעולם, אבל יש גם משהו מאוד ייחודי בטכניקה שהוא יוצר, שהיא נדירה מאוד, אולי ייחודית.
כן, הפסיפס הזה בנוסף לחשיבות האומנותית, לחשיבות ההיסטורית, שלו, כדי לבנות את מרכז המבקרים, הפסיפס הזה הוצא ממקומו, ונשלח לטיול, לסיבוב הופעות בעולם, בפסיפס, מוזיאונים הכי נחשבים, הוא היה בבריטיש מוזיאום, בארמיטאז', בארצות הברית, בכל מיני מקומות, וזה אפשר לנו ללמוד על הטכניקה של הבנייה שלו. אנחנו למדנו הרבה מאוד על צורת עבודה של האומנים שעשו אותו, התגלו שם בכל מיני דברים מאוד מאוד בעניינים, כולל כל מיני נגיעות אנושיות מאוד מאוד נוגעות ללב. נבצענו לדוגמה העקבות של האנשים שעבדו על הפסיפס, על הטיח הטרי, לפני ששמו את הפסיפס.
עקבות הרגליים שלהם?
הרגליים והידיים של אנשים מבוגרים, וגם של ילד, כנראה ילד שעבד ביחד עם אביו, או שוליה של אותו אומן.
מה אפשר ללמוד עליהם העקבות האלה?
אפשר ללמוד שאחד מהם הלך עם סנדלי, ואחד מהם הלך יחף. מצאנו גם סימנים של אגרוף, על הדבר שנשען על האגרוף, כדי לסדר את האבנים במקום. ומצאנו גם סקיצה שדרכה אנשים ידעו איך לשים את הבנים במקום, סקיצה ציבונית בשחמישה צבעים שונים, דבר שלא אכברע בעולם. בדרך כלל סקיצות כאלה עשויות בצבע אחד, אם בכלל צבע אוכל, צבע חום כזה.
מי אלה האנשים שבנו את הדבר הזה?
האנשים האלה הם אומנים, אומנים שהתמחו בזה, בעצם צוותים, צוות של בן אדם אחד שהיה ראש הצוות, שהיה כאילו הקריאטיב, הבן אדם שהיה לו בעל הרעיון, הם עבדו עם ספר של דגמים כנראה, ולכל אחד התפקיד, אחד היה שדאג לחתוך את הבנים, היה אחד שדאג להכין את הצבע, אחד שדאג להכין את החומרים,
והאבנים כולם מכאן, או שיבאו אבנים מיוחדות מחוץ לארץ? זה וילה רומאית.
קודם כל, לא הייתי קורא לזה וילה, זה יותר בית מפואר. וילה זה מה שעומד בודד בשטח, פה זה חלק בשכונה, שכונה עירונית מאוד מאוד צופה, ומאוד מפוארת, בלוד של התקופה הרומית, בפני השלישית רביעית. האבנים הם מקומיות, יש גם אבנים, יש אבנים בכל מיני צבעים, יש אבנים שבעצם במחתיכות זכוכית, דבר יותר נדיר, וכמה מהזכוכיות אפילו מצופות לציפוי דק מאוד של זהב, טכניקה מאוד מאוד ייחודית, מאוד יוקרתית, שנמצא במעט מקומות, בקיסריה, במקומות כאלה, אנחנו מכירים את זה. זה פסיפס באמת שכולל את כל הטכניקה הכי טובה, כל החומרים.
זה בעצם טוב. שנת 300 לספירה פלוס מינוס, נכון?
פחות יותר, כן.
האימפריה הרומית עוד קיימת, אבל לקראת הסוף, 100 שנה אחרי זה כבר הברברים...
ומתי כל עם ישראל יוכל לבוא לבקר את הפסיפס הזה?
למיטב הבנתי, החל מהיום, הפסיפס פתוח, אפשר לגשת לשם, זה מקום, זה בעיר לוד, זה מקום מאוד מרכזי, במרכז הארץ, לא צריך לנסוע רחוק, קרוב לכניסה לעיר, אפשר לגשת לכביש 40, ואני בטוח שישמחו לקבל את כל עם ישראל שם לביקור, הפתוח כבר לרווחה, מחכה לכולם
שבואו לבקר. אני יכול לדבר על ארכיאולוגיה לנצח. אמיר גורזלזני, דוקטור, תודה ושלום.
תודה רבה.
תודה
לדרות. כיף לדבר על ארכיאולוגיה. טוב, הכנסת...
אני מברך אותך, אמרת פעמיים את השם, זה לא מובן.
התאמנתי על זה. הכנסת תצביע הלילה על הפיזור, יש מחלוקות, נראה למה יצביעו, עורכים מופיקים אפרת קורמן ואסף נבו, אחראי לשידור איציק אהרון, עורכי הדיגיטל מיכל קדוש, אני רומנו ומאור וואטה, חנו ספורט עם קופון ומליניאק, מחר לא שלישי.
אנחנו אומרים לכם שלום עם בנט ראש ממשלה, אולי מחר נגיד לכם שלום עם לפיד ראש ממשלה, לך
ונראה אם נשאר בחיים.
עולם קטן.
נכון, ביי.